ערב טוב לכולם. מרגש אותי להיות בכזה פורום שבו משוחחים בצורה כל כך פתוחה וכנה על האתגרים שהיו בקורונה. הזמן קצר, אז אני אומר באופן כללי, כשנופל על רב דבר כמו קורונה, הוא מתבלבל. כי אנחנו רגילים בניהול הרגיל של קהילה, אבל שפתאום נופל אירוע של פעם במאה שנה, גם אין לך הבנה מה נכון לעשות, כמעט אין מסורת פסיקה בדבר הזה. ואני יכול לומר שבימים הראשונים, כל יום הייתי יושב וחושב מה נכון לעשות, מה התפקיד שלי. זה כמובן בחלקו היה, כי גם הנהגת המדינה הייתה מבולבלת, העולם היה מבולבל. עכשיו, לכאורה, אדם רב מנהל את קהילתו בימי קורונה, נגזרת מהאופן שבו הוא מנהל את הקהילה תמיד. ואני מצאתי את עצמי בשלב הראשון של הקורונה מהפך עבורי את הגדרת התפקיד בכלל. כלומר, מוצא את עצמי מגדיר מחדש מה האחריות שלי, מה התפקיד שלי, והיום אנחנו נמצאים במצב שבו אני מהפך עוד פעם את העמדה שלי. אז אני רוצה לחזור לתחילת העמדה, ואני אומר מה העמדה הכללית שלי על תפקידו של רב. בעיניי התפקיד של רב, בטח בעיר, הוא יחסית מינימלי. אני לא מרגיש שאני צריך לנהל את החיים של כולם, אני לא אחראי על כל מה שקורה בבתים או ברחובות, אני מנהל את חיי הקהילה בתוך בית הכנסת, תפילות, שיעורי תורה, אני זמין לאנשים, אבל אני לא תופס את התפקיד שלי כהרבה מעבר לכך. ואני יכול לומר שאולי ביישוב הדברים שונים, אני חושב שבעיר זה מודל אחד אפשרי, זה המודל שאני מאמין בו, ומכוח זה, בתחילת ההתמודדות עם המגפה, העמדה שלי הייתה שמשרד הבריאות אחראי על ההנחיות על הבריאות, ואני אחראי על המשך ניהול חיי הדת, להילחם עליהם בכל הכוח. רואים, נחבר את הדברים למושב הקודם, תיארו באופן כל כך מרשים את מסירות הנפש, לטבול וכו', אז התפקיד שלי הוא כמה שיותר לעזור להתפלל, כמה שיותר שיהיה מניין, כמה שיותר לנהל כרגיל. זה בעצם להמשיך למה שהיה קודם, רק שלא יעבור על ההנחיות. אז כשהתחילו הנחיות של חוזרים ממדינות מסוימות מחול, 100 איש, אז עשינו מניין בשבילם נוסף, בהנחיה, 100 איש בבית כנסת לכולם, טוב, אז עשינו כמה מניינים, אבל הראש, החשיבה הייתה שהאחריות שלי היא אחריות על התפילות, על השיעורים, במילים מאוד פשוטות, להמשיך להתנהל כרגיל. ובאיזשהו שלב, ירד לי הסימון, שאני מגדיר לא נכון את התפקיד שלי, שאני צריך להגדיר את התפקיד שלי אחרת, וזה מה שהוליך אותי גם להסתכל אחרת על כל המצב, הפוך מכל מה שהיה במושב הקודם. כן, הרבנית איריס ציינה קודם בצדק, שהם לא טובלים, אז בני הזוג אסורים, אבל אפשר להתפלל גם ביחיד. ואני יכול לספר שערב אחד, מדבר ממש בתחילת ההתנהלות של ההתמודדות עם הקורונה, ישבתי ערב אחד במטבח אצלי בבית, ובקהילה שלי יש עשרות אנשים בקבוצת סיכון, ואני התחלתי פתאום לראות את התמונות שלהם, כמו הזום הזה, פתאום לראות ולחשוב עליהם, ופתאום להבין שהאחריות שלי היא לא רק של מנחה, אני אחראי שהם יישארו בחיים, יש לי אחריות על החיים. וההרגשה שלי הייתה, וזה בא בעיקר מהבלבול בהנחיות. אני אגיד מה היום שבו אני סגרתי את שערי הכנסת שלי בכאב לפני שהייתה הנחיה לסגור אותה. זה היה אחרי שירד לי הסימון שאני שבית כנסת הוא מקום מסוכן. קודם תיארו בצדק שהיה פחד שהמקווה מסוכן, אבל למיתו של דבר המקוואות נעשו פעולות מאוד מאוד אחראיות, לשמור על הבטיחות, אבל כולנו יודעים שלבתי הכנסת היו מוקד להדבקה, ובמקומות שנצרו בזמן אנחנו יודעים בצער עצום, במיוחד משכונות יהודיות ברחבי העולם, איזה אסון הרע שם. וכשההנחיות התחילו להיות מבולבלות, אמרו אסור לצאת מהבית יותר מ5 אנשים בפארק, אבל מותר בית כנסת, אני הבנתי שמשהו פה לא בסדר. אולי מחריגים אותנו כי אנחנו מנסים להילחם על התפילות, אבל אולי זה לא דבר נכון. ובאותו רגע אני קיבלתי החלטה, שהאחריות של הרב היא כאמור על החיים של בני הקהילה שלו, והשאלה הגדולה היא, אבל איך אתה יודע איך שומרים על החיים ומה נכון? ואני יכול רק לומר שאני בכלל בעבודתי כרב, לא רק בתקופה הזאת, מנסה להתייעץ עם אנשי מקצוע, איש בתחומו. והתחלתי להרים טלפונים, לא לרופא משפחה, לאנשים שעובדים במערכת הבריאות, אנשים שיש להם קשרים למשרד הבריאות, לנסות להבין לאשורו את התמונה, איך שהם רואים אותה, והנתונים שהם חשפו בפניי אז, אני מדבר אתכם על קצת אחרי פורים, היו ממש מבהילים. כלומר, היה מבהיל לשמוע את החששות שתהיה פה קריסה של מערכת הבריאות, שניח חלילה כמו איטליה או כמו ספרד, על סטטיסטיקות למיניהם, ובאותו רגע גמלה בליבי החלטה, ההבנה שאולי תורה שבכתב מרשה להשאיר בית כנסת פתוח, אבל התורה שבעל פה, ומי שמקשיב להנחיות, היה ברור לו כבר אז שבתי הכנסת הם מקום מסוכן, ומאותו רגע אני את כל הכוח שלי הפניתי להכניס את האנשים הביתה, כלשון הסרטונים שהיו אז של אנשי רפואה, stay home. stay home אומר להתפלל ביחידות. לא להפסיק להתפלל, לא לחשוב שאנחנו מבטרים על עבודת השם, שאנחנו לא מוסרים את הנפש, אלא להבין שחלק מהערכים שלנו כיהודים, כבני תורה, חלק מהערכים שלנו זה שמירת הנפש. אני לא מסתיר שיקל עליי להיות כל כך נחוש שאפשר להתפלל ביחיד, כי אני יודע שזו עיקר התפילה. זה לא הבמה עכשיו לפרוס את כל העירייה, אבל עיקר התפילה בספרות חז"ל היא ביחיד. כל מי שלומד ברמב״ם בריחות תפילה בפרק ח' רואה מיד, הרמב״ם ממליץ בחום, גם אני ממליץ בחום להתפלל בציבור. אבל מצד שני, זה לא חובה מוחלטת, נכון? יש דברים מסוימים שאי אפשר לומר אותם ביחיד, אבל אפשר להתפלל ביחיד. זה הבדל עצום בין זה לבין המקוואות, וגם שזה באמת בתי הכנסת היו מסוכנים אז, וגם שאפשר להתפלל ביחידות. ועשיתי מאבק תודעתי מאוד גדול עם הקהילה, תתפללו ביחידות, אבל אז עלתה השאלה שלשמה התכנסנו, איך שומרים על קהילה כשמפזרים את כולם בתוך הבתים. וכאן אני אומר מאוד מאוד קצר, שקהילה עומדת על שלושה דברים, כדברי אנשי כנסת הגדולה. קהילה בעיניי עומדת על עבודה, שזה התפילה, היא עומדת על תורה, שיעורים, לימוד משותף, והיא עומדת גם על גמילות חסדים. וכאן המדיניות שאני נקטתי הייתה, תתפללו ביחיד, אבל אנחנו נמשיך לשלב ידיים. באיזה אופן, ראשית, קריאה לכל הציבור לנסות להתפלל באותם שעות, לשמור על התפילה בשעות משותפות, השעות שהיינו אמורים להתפלל להם בבית הכנסת. אותן שעות מבקשים להתפלל בבית. אני לא מאמין בכלל שאפשר להתפלל דרך הזום, זה פייק מניין, אני גם לא מאמין אישית בלהסתכל על רב שמתפלל ביוטיוב ושער הלל ולחשוב שזה תפילה. באמת מאמין שתפילה היא עבודה שבלב, אבל כן, אני מאמין שתורה יכולה להתחבר דרך זום, דרך צירוף אנשים שלומדים יחד, וכך מתחילת הסגירה של בתי הכנסת, עד היום, כולל היום, אני כל יום מעביר שיעור צמוד לשחרית שהיה אמור להיות בבית הכנסת, ושיעור בין מינכן למיירב בשעות שהיה אמור להיות בבית הכנסת. קמתי ערוץ יוטיוב כבר עם עשרות סרטונים, מי שיצא לראות, אנחנו לומדים הלכות, הלכות שונות, שיעורים, אני מנסה להחזיק ככה את הקהילה, ודבר נוסף, זה גמילות חסדים, המון עריבות הדדית, בדאגה לאותם אנשים בקבוצות סיכון, לוודא שכולם בסדר, טלפונים. בנוסף, הזום החזיק הרבה שיעורים, כלומר, מחזיקים קהילה, וכל יום שישי יש דרשה לקראת שבת. השיעור של שבת מעבר במוצאי שבת. אני לא מסתיר מכם שזום זה לא משהו, כן? כלומר, עם כל הכבוד לפלטפורמה הזאת, הכי טוב להיות ביחד, אבל בעיניי, זו הייתה הדרך שאנחנו ניסינו. יחד עם זאת, ניסיתי גם לשדר מסר מאוד מאוד ברור לקהילה, שזה לא זמן של קולות ולא שעת הדחק בחיים הפרטיים. מה שצריך לפרק זמנית זה את החיים הציבוריים המשותפים. אין שום סיבה לחשוב שזה שעת הדחק והכל מתפרק. אם בן אדם לפני פסח חסרים לו כמה כלים, אני לא התארתי להשתמש בכלים האלה בלי להדביל אותם. אז יהיה לך קצת פחות כלים. אני המלצתי לאנשים להגעיל, להכשיר כמה שיותר כלים, גם אם הוא רגיל בשנים מסוימות שלו, לימדתי אותם איך להכשיר. עם התבילה יצאתי בקריאות מאוד ברורות לקהילה, שלא ישמעו לכל מיני קולות שמפזרים אותם, שיהודי צריך למסור את הנפש, עודדתי גם אנשים שפנו אליי, שהלכו לטבול ושלא יחששו. שמח להגיד לרב רפי שגם במקומות אחרים בארץ, המקוואות מטפלים בהם טוב, כן? מה שאני אומר לגבי הבר מצווה שנשאלתי, פתחתי בגבולות הגזרה של הרב. אני אומר שיש חכמים אומרים דבר שמאוד עומד נר לרגליי, שקוראים לו בהשבת אבדה, התורה אומרת, אדם לא יכול לראות חשור אחיו טועה, והתעלמת. אבל חכמים אומרים, לפעמים והתעלמת עם סימן קריאה. מה אני מתכוון? אמרתי קודם, לרב יש גבולות גזרה. כמו שהיה לי ברור לומר לאנשים שחובה להתפלל ביחיד, גם היה ברור לי שאני לא חייב לחטט להם בחיים, ולפעמים צריך להעלים עין. מה אני מתכוון? בר מצווה אחת שהייתה אמורה להיות בקהילה שלנו, בזמנים שהיה אסור לעשות מניינים, אז הם עשו מפגש זום, ביום שישי שהמושים שהיו מוזמנים לבר מצווה דיברו עם הילד, וברכו אותו, אבל לא אסרתי עליהם ולא חיטטתי להם בחיים מה הם עשו עם העלייה לתורה, אבל אני יודע שהם עשו איזה מניין של 10 אנשים בצורה שהם ניסו לשמור על הבטיחות. אבל בקהילה באמת לא היה אפשר לציין את זה. חתונות, יצא שהקורונה ספירת העומר, אז זה לא כל כך נורא ערביאץ, אתה שומע? אז זה כמעט לא היה, אבל אפשר להתחתן עם לפי ההנחיות, כאילו, ברית מילה, אפשר להביא מוהל בצורה שהוא נשמע, לא חייבים את כל החגיגה, כמובן הזה זו לא הייתה התמודדות עבורי. מה שאני רוצה להוסיף ברשותכם, זה שני דברים אחרונים ולסיים. דבר ראשון, שאני בתקופה הראשונה של הקורונה, כשתפסתי כמה חשוב לשמור על החיים, הייתי בקבוצה דיון של הרבה רבנים שהתלבטו בזה. ואחת מהטענות שהיו חוזרות קבוע באותו זמן היו, איך זה יכול להיות שמותר ללכת לסופר, ושעדיין, ואתה חושב שצריך לסגור את בית הכנסת שלך. ואני באותם ימים, שבאמת הייתה חרדה אמיתית, שמערכת הבריאות תקרוס, מה שאני עשיתי היה להפך את המשוואה. דהיינו, אמרתי להם, הפוך. אתם רואים כמה אני דואג לנפש שסגרתי את בית הכנסת, אז הבנתי שגם התפקיד שלי הוא לא רק בתוך בית הכנסת. אני גם אעזור לאנשים לא ללכת לסופרמרקטים. ואז הרגענו בשכונה אצלנו, מתנדבים, שלקחו קניות מכל מי שבקבוצת סיכון, דאגו שהם לא יצאו הביתה. מצאתי את עצמי כמעט כל יום מוצא איזו יוזמה שמעודדת בטעות אנשים לצאת מהבית, ומתקשר עליהם, ומבקש מהם לשנות את הדברים, מסביר להם שזה מסוכן, טלפונים לראש העיר שהקשיבה, ושינו דברים אצלנו בגלל זה. אבל תפסתי שהתפקיד שלי הוא לא להגיד למה השווקים פתוחים, אז בית הכנסת גם יהיה פתוח, אלא הפוך. אבל היום, וזה אני מסיים, היום אני מרגיש הפוך. היום, ברוך השם, אנחנו הגענו למצב במאבק בקורונה, שהתחזיות הרעות לא הראו, עם כל הצער על הנפטרים, ברוך השם, זה בשליטה. והיום אני מרגיש שחובה להחזיר את בתי הכנסת. כלומר, היום כשאני רואה את השווקים פתוחים, חדרי הכושר פתוחים, אבל הם פתוחים מהסיבה הפשוטה, כי באמת אנחנו מרגישים שהמצב יחסית בשליטה. ואני רואה את בתי הכנסת מחכים אחרונים, ושאף אחד לא מדבר עליהם, אני מרגיש חרדה גדולה מהשאלה של מה יהיה עתיד הקהילות, כי אני לא מסתיר מכם, אני משתף מקצת שיחות, ואנשים קצת נוח להם, סליחה שאני אומר את האמת, קצת נוח להם המניין בקפקפים ליד הבית, ולא כל כך אולי מתגעגעים לבית כנסת, ואני ממש, הדברים של דוד המלך ושמואל א', שאני יושב בבית שלי, וארון האלוקים, הוא יושב באוהל, אני מרגיש שאם באותם ימים, הדבר הנכון היה להחמיר יותר מהנחיות של הממשלה, כלומר, בזמן שהייתה כזו אי בהירות וחרדה, הדבר הנכון היה שהרבנים יקחו אחריות על הנפש, שהיום שברוך השם החרדה לנפש ירדה, אני חושב שכן, התפקיד של הרבנים חוזר לעודד את חברי הקהילה, לא להסתפק במה שיש היום, ולנסות כמה שיותר בעזרת השם בצורה בטוחה ואחראית, בכל מקום יבדוק את עצמו לפי הנתונים שלו, לחזור לבתי הכנסת. תודה רבה, אני סיימתי.